מתנדב לתת את השיחה הזאת. אז מה אפשר לעשות? אז אני לא מבין את השיחה הזאת. אבל זה ממש לא מתוך איזה מקום שחושב ש... אני חושב שהתירוץ העיקרי שלי שהמיקרופון חזק שאני ראשון ששומע. אז השיחה הזאת היא קודם כל בשבילי, שיש לי אפשרות בעצמי לתקן משהו. במקומותינו לא מקובלות שיחות מוסר. פה לא נותנים שיחות מוסר, ולא מנהג המקום. יש שיחות במחשבה, יש שיחות בעיון, יש שיחות בהתבוננות, אבל לא שיחות מוסר. יש הרבה חסרונות לשיחה. וכבר רבים פנו אליי במשך השנים שאולי היה יותר טוב אם הייתי מחלק את השיחה הזאת לשיחות שונות, יותר קצרות, אחת לזמן. קודם כל, באמת, חסדי השם ביום הכיפורים נגמר הזמן, ונניח שיש אפילו דברים טובים וחשובים שנאמרו בשיחה, האם אפשר באמת להמשיך את הדברים לזמן הבא? דבר שני, השיחה היא ארוכה, היא כבדה. כשאתה מנסה או מתיימר, אני חושב שאני מתיימר, אבל מנסה להקיף משהו, להקיף תקופה, להקיף נושאים, להקיף מקום, זה באמת צריך לומר הרבה דברים. חיסרון נוסף של השיחה שהיא סובייקטיבית לחלוטין. מנקודת מבט אישית שלי על כל חושותיי ועל כל השקפת העולם שלי. ואני משוכנע שאם חלק ממוריי ורבותיי או חבריי פה לצוות היו כאן בשיחה והיו יכולים להגיד, וזה אני לא מסכים, זה אני לא מסכים. לכן זה לא בשם הישיבה, לא בשם ראשי הישיבה, לא נשלחתי על ידי אף אחד. זה בשמי עצמי. אני חושב ששיחה כזאת יש בה טעות אופטית, מובנית. הטוב העצום שבמקום הזה באמת קשה לאמוד מה גודלו ומה עוצמתו. זה, אינני בקיא באחוזים, אבל זה בין 95% ל-100%. מה שזוקק בתיקון והשלמה זה כמה אחוזים. ואפשר בקלות, בקלות לחשוב, וייתכן שרבים חושבים שהטוב הזה הוא מובן מאליו, והוא לא, זה לא נכון. הטוב הזה עצום שיש פה, אצל כל אחד מן הנוכחים פה ואצל הרבים שלא נוכחים פה, הטוב העצום הזה הוא לא מובן מאליו. הוא לא מובן מאליו. ואני חושב שאני משתדל לדעת להעריך כמה הוא משמעותי. אני חושב שעיקר מאמציי בדרך כלל זה לפרגן, זה לתת כתף, זה להעצים את הכוחות. וכשאחר כך אני אמנה דברים שצריך לשפר, לתקן, אז מה היחס בין הדברים? אפשר בקלות להתרשם, לקחת בחשבון, להתייחס בעיקר אל הדברים הפחות טובים. ולא היא. אז גם אם התודעה הנפשית של השומע, הדברים הפחות טובים הם יותר צורמים, הם יותר בולטים, הם יותר חזקים, צריך לדעת לתת לדברים את הפרופורציות הנכונות. להצביע על דברים שצריכים תיקון, אני רוצה מאוד להיזהר מכל הכללה אפשרית. אני לא חושב שבשום סעיף אני יכול להגיד שהדבר הזה הוא כולל את כולם. ולכן אני מראש מבקש סליחה שיהיו ברורים הדברים שיש תופעות. תופעות יכול להיות שכך וכך תלמידים שעושים, או כמה עשרות תלמידים שעושים, ועדיין זה לא כל הישיבה. מטבעי אני אומר דברים מתוך הלב, בישירות, לא הולך סביב. ולעיתים כדי לחדד את הבעיה שאני רואה, אולי הניסוחים יהיו יותר חדים מן המציאות, ואולי מראש כדאי לקחת לחשבון שכדאי להוריד כמה אחוזים. אני חושב שגם ברמה אישית אני משלם מחיר על השיחה הזאת. כי לבוא ולתת פה שיחת מוסר, זה לא מקובל. הרבה יותר נעים לשמוע שיחות שאפשר לחשוב, להתבונן, לעיין. כי יכול שיחת מוסר מעמידה אותך באופן מובנה באיזשהו מקום יותר גבוה, יותר רחוק. וזה באמת, באמת במקרה הזה על מה דשיקרה ממש. ואף על פי כן, אני חושב שעדיין ראוי לתת את השיחה. מבחינתי השיחה היא הזמנה לליבון, הזמנה לעסוק בנושאים, הזמנה לקשר יותר משמעותי עם כולם, מתוך מגמה בסופו של דבר לשפר את מה שאנחנו חווים כאן כל יום. אני רוצה להתחיל בעובדה שאנחנו במחר, בית המדרש יתייחד עם העניין הזה, 40 שנה למלחמת יום הכיפורים. בלשון הרמב"ן, יום רחמים בדין. יכול להיות שברמה האישית יום הכיפורים הוא אחד המאורעות המכוננים בחיים שלי. המכוננים. המציאות של עמידה בין חיים למוות, כשלידך נהרגים אנשים ואתה נשאר בחיים, היא מעמידה אותך מול הקדוש ברוך הוא נטו, בלי שום תערובות, ומעמיד אותך בפני השאלות הכי משמעותיות של החיים. גם ברמה הפרטית, גם ברמה הכללית, הציבורית. אחת הרגשות המשמעותיות ביותר שיצאתי מן המלחמה, זה שאם לידי נהרגו אנשים ואני נשארתי בחיים, יש לי פה תפקיד בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא מצפה ממני, יש לי פה שליחות. אין לי שום הבנה למה נשארתי בחיים, אבל שום הבנה. ואין לי שום הבנה למה כל החברים שנפלו נפלו, שום הבנה. אני מבין רק דבר אחד, אם אני נשארתי בחיים, הקדוש ברוך הוא מצפה ממני. כלשון הנפלא של הרב, באלוקיי עד שלא נוצרתי איני כדאי. ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי. שהקדוש ברוך הוא הביא אותי לעולם למטרה מסוימת, וכנראה שהוא חושב שיש לי עוד מה לעשות. ומתברר שכבר לפחות 40 שנה ניתנו לי במתנה ואני משתדל. איזושהי תחושה של תלות מוחלטת בקדוש ברוך הוא. ברמה האישית, ברמה הממלכתית, שהוא מנהל את העולם, שהוא מנהיג את העולם, שהוא משגיח על העולם, ושהנהגה הזאת לפעמים היא כואבת, כואבת נורא. תחושה של ערבות הדדית שאי אפשר לתאר את עוצמתה בזמן מלחמה. ברמה הלאומית, הפתעה ברמה האסטרטגית. אותו ביטחון עצמי מופרז, אותה התנשאות שהייתה בעקבות מלחמת ששת הימים, שלא יכול להיות שיפתיע אותנו. יש לנו את המודיעין הטוב ביותר, את חיל האוויר הטוב ביותר, את הצבא הטוב ביותר. הזלזול הזה באויב כאילו אין לו כוח, אין לו את האפשרות. הקונספציה, כך קראו לדבר הזה. פיקוד דרום היה סגל בשם סימן טוב, שבא לראש אמ"ן, בא עד הדרגות הגבוהות ביותר של הצבא ואמר, חברים, זאת מלחמה. כשיועצים סובייטים עוזבים את מצרים, זה אומר שיש מלחמה, זה לא תרגיל. ואף אחד לא היה מוכן לקחת אחריות. המחיר הנורא, 2,700 הרוגים, כל אחד עולם מלא, כל משפחה, חברים, 107,000 פצועים, 300 שבויים, עשרות נעדרים, עד היום 16 נעדרים ממלחמת יום הכיפורים לא נמצאו. בצבא לא היה קיים מושג של נסיגה. זו מילה שלא הייתה קיימת בלקסיקון הצבאי. נסיגה נקראה בז'רגון הצבאי שיפור לאחור. אתה לא נסוג, אתה משפר עמדות לאחור. עד היכן מגיעה ההתנשאות? המחיר הנורא אחר כך, והוא עיקר המחיר, השפיפות הזאת, הספק בצדקת הדרך, האם ראוי שנחיה כאן, המדינה הזאת שלנו, שייכת לנו, יש לנו כאן זכויות? התחלת הסדק שהוביל לסימני השאלה הגדולים ביותר שאנחנו רואים ב-40 השנה האחרונות. כל הנסיגות מרמת הגולן ומסיני, מלחמת לבנון, ארבע אמהות, אוסלו, והמשך המצב היום שהוא תוצאה ישירה של השבר הנורא שהדור שלנו עבר מלחמת יום הכיפורים. זה לא משהו עקיף, זו תוצאה ישירה. מבחינתי, ואין לי כמובן שום כוונה להרחיב, הדבר הזה מדבר ברמה הרוחנית, אני רואה לנגד עיניי היום, ב-20 השנים האחרונות מאז הסכמי אוסלו, קונספציה לא פחות קשה מאשר לפני מלחמת יום הכיפורים. כשמצד האמת לא היה ניצחון גדול כניצחון מלחמת יום הכיפורים. אבל אף אחד לא מדבר על זה, כי המחיר היה נורא. מה, להתחיל ממציאות שנכנסים לאמצע סיני ונמצאים באמצע רמת הגולן? מי יכול להסביר צבאית למה הסורים עוד לא הגיעו אז לטבריה? אין שום הסבר, אי אפשר להבין את זה. ולסיים את המלחמה 100 קילומטרים מקהיר ועשרות קילומטרים מדמשק? עוד לא היה ניצחון כזה, וכולנו מרגישים תבוסה נוראה. לעמוד על הנקודה הזאת, להבין מה היחס בין שני אלה. לכן אני יכול לומר שמבחינתי, לשון הרמב"ן, יום רחמים בדין מאז מלחמת יום הכיפורים, 40 שנה, מבחינתי, הממד של הדין ביום הכיפורים הוא עצום. אני לא יכול להשתחרר ממנו, אני גם לא רוצה להשתחרר ממנו. אני אתייחס בקצרה לכמה סוגיות כלליות, כי זה לא עיקר ענייננו. אני באמת חושב שמסביב הכל רועם. זה בסוריה, זה במצרים, זה באיראן, זה סביב ארגוני הטרור שמסביב. ובאמצע איזשהו אי של יציבות עם השגחה ישירה, פלא עצום. אני חושב שיש חשיבות עליונה רוחנית להיות מודעים להשפעה המכרעת של התקשורת על השיח הציבורי, על התודעה, על האקסיונות, על הכתבת הסדר הציבורי. שנה של בחירות עם שינוי מסוים ברמה הפוליטית, האם אופן קיום הברית הזאת עם חלק מן הציבור החילוני, הצורה שלה, אופן היישום שלה, באמת נשקל עד הסוף. האם המחיר ההכרחי של הברית הזאת זה פגיעה אנושה בעולם התורה? זה פגיעה בעולם החרדי? יש לי ספק גדול בזה. מעמדו של ההסדר על הקרשים, ואמרתי את זה בעדינות, מעמדו של ההסדר הפך להיות אנחנו עכשיו המשתמטים הגדולים. הרי עכשיו מדובר שגם החרדים ישרתו 24 חודש ואנחנו 16 חודש, 17 חודש. איפה החזון של תרומה למדינה ולימוד תורה? נעלם, נגנז, הכל איזה פנקסנות. כן, משרתים עוד חודש, פחות חודש. המישהו מעלה בדעתו שאם הציבור החרדי בסופו של דבר ישרת 24 חודש, אז אנחנו נמשיך לשרת 17 חודש. אלעזר שטרן יש לו טענה. אני לא מדבר על צורתה, אני לא מדבר על אופן הביטוי שלה, אבל קיימת מציאות שלא בכל הישיבות, כל מי שרשום בישיבה, נמצא בישיבה ולומד בישיבה. אז זה חילול השם, קודם כל זה חילול השם. אבל בית צריך לתקן את זה. אני לא בטוח שזאת הדרך, אבל יש פה טענה, זה לא בא מהאוויר. וזה דורש חשבון נקב, חשבון נפש נוקב, של כל אחד מבתי המדרש, כולל בית המדרש שלנו. אף על פי שבסוגיה הזאת, בהשוואה לבתי המדרש אחרים, הוא לא במקום הגרוע ביותר, בלשון עדינה. מבחינתי, הבחירות לרבנות הראשית, כאב עצום, חילול השם נורא. המחנאות, החרמות, מה לא יכולה באמת להיות מחלוקת לשם שמיים? מי ראוי יותר? לבחון ברצינות את הדעות, את העמדות. לפני שאני בא לדבר על הישיבה, אני רוצה קודם כל לעשות איזשהו חשבון נפש שלי. אני חושב שצריך להשקיע יותר שעות בבית המדרש. אני מדבר עכשיו על עצמי, על יצחק לוי. יותר שעות. יש הרבה תירוצים, יש הרבה הסברים, יש הרבה נימוקים כבדים. אני חושב שצריך להוסיף יותר שעות בבית המדרש. אני הייתי מאוד שמח שיהיה לי קשר יותר קרוב עם הרבה תלמידים, ולצערי אין לי. אני חושב שחלק הוא באשמתי. לא הכל, אבל חלק באשמתי. אני צריך ליזום יותר, אני משתדל בזה, מתקדם בזה, אני חושב שצריך להתקדם עוד. התחושה שלי שאני ממש לא רוצה לכפות את עצמי על אף אחד, ואני לא הייתי רוצה שהדבר הזה יתפרש כחוסר אכפתיות או חוסר רצון. יכול להעיד על עצמי שכשאני ברוך השם בקשר עם תלמידים, מבחינתי זאת שמחה גדולה. ואני שמח על כל קשר עם כל אחד ואחד. ולפעמים אני שומע שגם מבחינת התלמידים זה לא דבר כל כך נורא. אני יכול לתאר בגעגועים אדירים את 10 השנים שישבתי כאן בבית המדרש כתלמיד מן המניין ולמדתי בחסדי השם ובחסדי אשתי מהבוקר עד הלילה. ואני מתגעגע געגועים עמוקים למציאות הזאת. אין לכם מושג באיזה גן עד אתם נמצאים. שכל נקודת הבחירה שלכם לאיזה שיעור לא להיכנס. איזה ספר לא לפתוח. אני לצערי היום לא במקום הזה. אני משתדל כל בוקר, לפני ותיקין, אחרי ותיקין, יש לי חברותה. אני משתדל ללמוד דף יומי כל יום, משתדל ללמוד ברצינות מה שאני צריך ללמד, משתדל בשבתות, להשקיע הרבה יותר, והייתי רוצה להשקיע בתורה הרבה יותר. ואני לא יכול. אני חושב שצריך לפרגן יותר, להעצים יותר את הטוב אצל כל אחד, ולומר את הדברים, ואולי לפעמים אני לא אומר את הדברים לא מספיק ולא בזמן ולא בצורה ראויה. יכול להעיד שמבחינתי ככל שהקשר עם התלמידים יותר גדול, אני חושב שאנחנו עוסקים בסוגיות יותר משמעותיות, יותר קיומיות, גם ברמה האישית, לפעמים האינטימית ממש, וגם ברמות אחרות. ובדרך כלל, אני יכול להעיד על עצמי שהתוצאות של השיחות האישיות מבחינתי היא הערכה הרבה יותר גדולה לתלמיד, שככה אני מכיר אותו הרבה פחות. ואני יכול להעיד שאצל תלמידים מסוימים, ברוך השם, יש לא מעטים כאלה, הקשר הוא קשר לחיים, לא קשור בתפקיד. ברוך השם, הרבה בוגרים אנחנו בקשר, בקשר עמוק ומשמעותי, ובשאלות המרכזיות של החיים הם מגיעים, אנחנו מדברים. אני יכול לומר שיש צד, ואני משתדל, אני חושב שלפעמים אני גם מצליח שתלמידים יהיו כוונים לכל דבר בעניין. אני יכול להגיד שפעמים אני גם מתפלל על תלמידים שאני יודע את בצוקתם. זה לא עניין של תפקיד, זה לא עניין של עבודה. בהזדמנות הזאת אני רוצה לבקש סליחה ומחילה. ברמה הכללית, ברמה האישית, ביקשתי מאנשים סליחה. ואני יכול לומר שלא פעם אתה צריך לקבל החלטות בשם הישיבה. ואי אפשר להסביר את ההחלטה הזאת לתלמיד, ועל פניו זה לא נראה נכון ולא נראה מובן. ולמה הוא כן ולמה אני לא. וזה לא נכון שתסביר לתלמיד, אתה יכול להסביר, וזה לא נכון שתסביר לתלמיד הזה, כי זה לא יהיה הגון כלפי השני. וזה לא משנה מה הנושא, זה יכול להיות דירה שאברך מבקש ולא נכון לתת לו, וזה יכול להיות מישהו שרוצה לצאת לחוץ לארץ, ולצערי אי אפשר בכללים שהצבא מגביל אותם, אי אפשר לעשות את זה, למרות שזה מאוד נכון. ועוד ועוד, לא נפרד דוגמאות. אני רק אומר, בסופו של דבר, לא תמיד תלמיד יכול להבין את כלל המערכת. וצריך פה אמון שאני משתדל, ואני בן אדם עם חולשות ועם נפילות, ולא תמיד ההחלטות הן הכי מדויקות, אני משתדל גם להתייעץ. יש פה, ברוך השם, פה בצוות ארבעה ראשי ישיבה, יש פה עוד תלמידי חכמים רבים שאפשר להתייעץ איתם, אני משתדל לעשות זאת, ועדיין לא תמיד הדבר הזה מובן. ברמה הישיבתית אני רוצה להתחיל, קודם כל באמת להגיד יישר כוח לכל הצוות שמקיים את האפשרות שבית המדרש הזה יעבוד. זה הצוות החינוכי מראשי ישיבה, דרך כל אחד מהרמים והחצרמים והמדריכים שעוזרים בכל המשימות. זה הצוות של המזכירות שברוך השם, אני חושב שעושה עבודה נפלאה. זה הצוות של העובדים כולו, זה המטבח, זה התחזוקה, זה ניהול הכספים בארץ ובחוץ לארץ, זה הצוות שמטפל בבוגרים, זה העמותה, זה הנהלת הישיבה. כל אלו שפועלים במסירות ודבקות במטרה יום יום, שבעזרת השם אפשר יהיה ללמוד תורה מהבוקר עד הערב. אפשר מאלף באלול עד תשעה באב, ברוך השם, כבר 45 שנים ברציפות. וזה כל כך לא מובן מאליו. וכל עובדי הישיבה מקבלים את משכורתם מדי חודש לחודשו, בזמן, מה שצריך, גם כשהמצב של הישיבה הוא לא פשוט. הוקמה כאן אימפריה של תורה. אימפריה של תורה, לא פחות מזה, בכל תחומי התורה. אימפריה שמשפיעה על צביון התורה בתוך המדינה. המכללה הדתית הגדולה בישראל, עם אלפי תלמידים, ובפרט עכשיו עם הייחוד עם מכללת ליפשיץ, אלפי בוגרים בארץ ובחוץ לארץ שהתחנכו בבית המדרש הזה. יוצא כמה מחשבות לגבי הצוות החינוכי, ואני חוזר ואומר, כל מה שאני אומר הוא רק בשמי, אף אחד לא שלב אותי. קודם כל אני רוצה לומר שזו זכות ענקית שכל הצוות החינוכי זוכה להיות מתלמידיו של מורנו הרב אריה, שיושבים פה ליד אחד מגדולי הדור, שנמצא פה בבית המדרש כל יום, שעות, שעות, יושב ולומד ומלמד ולא תמיד פשוט. האם אנחנו מודעים לזכות הזאת, להכרת הטוב הזאת? ללמוד תורה, ללמוד מידות, ללמוד ענווה, ללמוד מסירות, ללמוד רגישות, ללמוד אכפתיות, ללמוד מה זה מסירות אין קץ לתורה. לא יום אחד, לא חודש אחד, לא שנה אחת, לא 50 שנה, וחסדי השם כבר 80 שנה. וזאת הזדמנות להגיד יישר כוח עצום לכל התלמידים בגבורות הרב ליכטנשטיין, איך הייתם שותפים, איך בזכותכם זה היה מאורע מכובד, משמעותי, משמעותי לרב, למשפחתו, משמעותי לכולנו, ולכל הבוגרים שהגיעו לכאן גם כן. אני חושב שיש פה זכות אדירה לעבוד בצוות שנמצא כאן בישיבה. יש פה תלמידי חכמים ברמה, יש פה אנשים מבחינת האישיות שלהם, אנשים גדולים וענקים, ענקים. זה כל כך לא מובן מאליו לעבוד בצוות שיש בו נעימות בין האנשים, שאין בו קנאה ואין בו תחרות. את זה למדנו מורנו ראשי הישיבה, הרב עמיטל זכר צדיק לברכה, והרב ליכטנשטיין, אני מבדל לחיים ארוכים, בבריאות ובשמחה. למדנו לראות איך שני אנשים ענקים מסוגלים לעבוד ביחד, כשהשקפת עולמה היא לא זהה, בכל מיני תחומים, שאישיותה מאוד שונה, שהדגשים שלהם לפעמים החינוכיים גם שונים, ועובדים ביחד באהבה ואחווה שלום ורעות. וזה השפיע על כולנו. אני חושב שהאפשרות שניתנת פה לכל אחד מן הרמים להביא לי לביטוי את המיוחד שבו, גם זה לא כל כך מובן מלך. תתבוננו בכלל צוות הרמים, כמה הוא מגוון, כמה יש אנשים שונים. אני רואה את הברכה העצומה ברמים הצעירים שבשנים האחרונות הצטרפו לצוות. מצד שני, רמים מבוגרים, חלקם עיקר חינוכם אצל הרב סולובייצ'יק זכרונו לברכה, וחלקם עיקר חינוכם בישיבת הר עציון. זאת הזדמנות להגיד תודה ענקית לרב עוזי. אני לא יודע עד כמה אתם יודעים באמת מה עוצמת התרומה שלו לבית המדרש הזה. כמה מסירות, כמה השקעה ביום, בלילה, בשבתות, בחגים, בבין הזמנים, בשנת שבתון. כמה הרב עוזי הוא מכונן בית המדרש הזה. וכמה יודעים להעריך את זה. ואני הקטן זוכה לעבוד לצידו. אני חושב, ומאוד נוח לי לעשות את זה כשמוטי לא נמצא כאן, שצריך לי אישה כוח עצום למוטי. על כל הטוב. אין דבר שזז פה בישיבה שמוטי לא שותף בברכה שיעשה בצורה הטובה ביותר. וזה לא מובן מאליו. זה שעות, וזה רגישות, וזה אכפתיות, וזה רצון שהכל יעשה על הצד הטוב ביותר. לצד כל הדברים הנפלאים הללו, אני חושב שגם אנחנו כצוות, אני הקטן חושב שגם אנחנו כצוות צריכים לתקן לא מעט דברים, משפר לא מעט דברים. אני חושב קודם כל שאנחנו צריכים לעבוד יותר כצוות, ולא כל אחד במקום שלו. זה אומר לימוד משותף, זה אומר עשייה משותפת. אני חושב שחלק מן המסרים של הישיבה צריכים להיות יותר אחידים, יותר מוגדרים. לא הכל לדון רק לגופו של האדם ושל העניין. יש פה ברוך השם ארבעה ראשי ישיבה, וכל אחד בעומק אחר, בגודל אחר, כל אחד עם אישיות מופלאה משלו, כל אחד עם תרומה משלו. וניתן יחסית בקלות בתוך הישיבה ללכת לראש הישיבה הזה, ולא ללכת לראש הישיבה השני, ולהשיג את זה ולא את זה. כשהכל נידון לגופו של העניין ולגופו של האדם, זה קל יותר. אני חושב שהיחס בין הפרט לכלל, לעניות דעתי, זוקק תיקון. אני חושב שההתמקדות פה בפרט, מתוך מגמה שיתרום לכלל, היא התמקדות גדולה מאוד. אני חושב שבית המדרש הזה צריך לעסוק הרבה יותר בנושא של עבודת השם, ואני אתייחס לדברים בהמשך. האם יכול להיות שאנחנו משדרים באופן מודע או לא מודע שאנחנו הטובים ביותר בכל התחומים, הכי חזקים בעיון והכי חזקים בכל תחומי התורה והכי בטוחים בהשקפת העולם שלנו שהיא שקולה ומאוזנת ולבינה וכוללת? אני ממש לא במקום הזה. אני לא חושב שזה מקום נכון. אני חושב שלא צריך להתכחש לכל הטוב. אבל אני חושב שיש עוד בתי מדרש עם אנשים ענקיים, עם השקפות שונות לחלוטין שלנו. אני חושב למרות שחלק מן הרעיון עושים בזה עבודה נפלאה שצריך להגביר את הקשר האישי עם התלמידים. ומכאן אני רוצה להתייחס לכמה תחומים בתוך כותלי הישיבה. קודם כל רוצה להגיד את הזכות הגדולה שיש לנו, שיש, ברוך השם, בישיבה תוכנית נפלאה לכל החוסניקים. אני חושב שהישיבה מתברכת מזה, וצריכה לדעת כמה הם תורמים לכולנו. ועל זה מגיע קודם כל יישר כוח לכל הצוות החינוכי הגדול שמלווה את התוכנית של החוצניקים. לרב ובר ולרב ריין ולרב טרדין ולרב פרידמן ולרב שרייבר ולכל אחד מן המדריכים ולכל מגידי השיעורים. יש כאן תוכנית עם השקעה, עם רצינות, עם מחשבה לטווח הקצר ולטווח הארוך. אני חושב שהעובדה שזוכים השנה ל-58 תלמידים בשיעור א', בשנה א', ול-35 תלמידים בשנה ב', הלוואי ובשיעור ו' היו 35 תלמידים. כמה הייתי שמח. 35 תלמידים בשנה ב', וברוך השם גם השנה שעברה כך היו. זה כל כך לא מובן מאליו. ומתוכם 9 חברים שעשו עלייה. בשבוע שעבר, בשני הביקורים שלי בצבא, בגולני ובצנחנים, כל כך שמחתי לראות איך החוצניקים הם כבר ממש משולבים. מישהו באמת מבין כמה המעבר הזה הוא קשה, כמה זה לא פשוט, כמה זה מנטליות אחרת, הסתכלות אחרת. לעזוב שפע של כל טוב בחוץ לארץ ולהגיע לכאן בתנאים לא פשוטים. ההורים שם, הם נמצאים כאן, אנחנו מודעים לזה, אנחנו מעריכים את זה מספיק, אנחנו מודים להם מספיק, אנחנו מתייחסים אליהם מספיק. אז יש הבדלי מנטליות, נכון. אז יש שפה אחרת, נכון. אז מה? האם אין מקום לכל אחד מאיתנו, ואני כולל את עצמי בדבר הזה, לעשות יותר בחיבורים? כמה קל להרים חומות, כל אחד, הקבוצה הזאת, זאת בשפה הזאת, זאת בישראליות הזאת, כל אחד, יהיה מוגן בתוך עצמי. הרבה יותר קשה לעשות את החיבורים. ואני ממליץ, כקטן שהמיקרופון כרגע אצלו, אני ממליץ לעסוק בזה, להשקיע בזה. לראות כאן בארץ מאות מאות בוגרים מחוץ לארץ, שבמשך השנים, בין השאר בזכות לימודם בישיבת הר ציון, בנו את ביתם בארץ ישראל. זה דבר קטן בעינינו. הנושא הראשון שאני רוצה להתייחס בתוך כותלי הישיבה הזאת, התביעה למצוינות. אני חושב שזה אחד הדברים הנפלאים שיש בישיבה. באמת, בכל תחום. התביעה להכי טוב, להכי גבוה, להכי שלם. כשרב כותב באורות התשובה שההגדרה של השלמות היא השאיפה הבלתי פוסקת לשלמות. אפשר לראות את זה ורבנו את זה יום ויום, ואפשר לראות את זה בכותלי הישיבה בכל פינה. בכותלי הישיבה, במטבח, בצוות התחזוקה, במשרד, אפשר לראות את זה במכללה, אפשר לראות את זה בכל תחום שנלמד כאן, אפשר לראות את זה כשיוצאים לחיים, שהחינוך הוא שכל דבר שאתה עושה, כל מקצוע, תעשה אותו לצד השלם והטוב ביותר, ביכולות הכי גבוהות שלך, תוך מיצוי מוחלט של כל הכוחות. וזה דבר אדיר, ומי שעומד בזה, אני חושב שהוא רואה ברכה אדירה. אני רוצה להצביע גם על המחיר. ולפי עניות דעתי, ייתכן שיש בו גם כמה מחירים, מבחינתי הם כבדים. וחשוב לדעת אותם, לא שחס ושלום לוותר על המצוינות, אבל לדעת מה כרוך בזה. סכנה אחת, אני חושב, היא תחושה של התנשאות, של גאווה, של הרמת האף. הזכרתי קודם כמה יש לנו באמת מוכנות להתייחס בעומק, ברצינות, לישיבות אחרות, עם סגנון אחר, בעיון, עם השקפות אחרות, באמונה, מה שקרוי אצלנו מחשבה. כמה פתיחות יש לנו להבין שגם בישיבת מעלות וגם בישיבת הר המור וגם בישיבת שדרות וגם בישיבת תורת החיים יש לנו מה ללמוד מהם. יש להם סגנון אחר, יש להם השקפה אחרת. לא כל הטוב מצוי רק בישיבת הר ציון. יש פה המון טוב, אני לא מתקרב למיליגרם ממנו, אבל יש המון טוב במקומות אחרים. האם מוכנים, באמת יש פתיחות להבין שמחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים? זאת אומרת שהאמת נמצאת לא רק פה אלא גם שם, וסופה להתקיים אין פירושו של דבר סופה להתבטל, אלא סופה להישאר מחלוקת. כי האמת מתגלה בעולם של הקדוש ברוך הוא בריבוי פנים, ויש פנים שאין כאן, ויש במקום אחר. אנחנו מוכנים ללמוד מהם, או שמסתכלים עליהם באיזושהי עין סלחנית מן המקום הגבוה שבו אנחנו מצויים. תחושה של התנסות הרבה פעמים מביאה לחוסר סובלנות. אבל אני רוצה לדבר על נקודה שלישית. ככל שאתה מרגיש שאתה מצוין, השיפוטיות שלך, הביקורתיות שלך, יכולה בקלות לגדול, להתעצל. והדבר הזה מתחיל כאן, כאן, בתוך הישיבה. כל אחד מראשי ישיבה שימצא פה ליד המיקרופון הזה, במקרה הטוב, מה שהוא אומר, במקרה הטוב, זאת המלצה חמה. אין שום דבר מחייב. הכל שפיט. אין פה מישהו, שוב, היות בדרך כלל, בימים כתיקונם, אני פעם בשנה תופס את המיקרופון הזה, אז ברוך השם אי אפשר לחשוד בי. אבל שכל מי שאוחז כאן במיקרופון הזה, ולא משנה אם הוא ראש ישיבה, או הוא משקיע, או הוא רב, לא משנה. במקרה הטוב יש פה המלצה חמה. במקרה הפחות טוב, אז הוא ממש לא מבין, הוא לא צודק. הוא לא דיבר לעניין. ואם כך בתוך הישיבה, אז כלפי מה שמחוץ לישיבה, זה קל וחומר, בן בנו של קל וחומר. הדבר נכון ברמה הפרטית, הדבר נכון גם ברמה הכללית. יש מקום עצום לביקורת, אבל יש כמה תנאים. קודם כל שהביקורת תהיה מבפנים ולא מבחוץ. דבר שני, שהמגמה של הביקורת תהיה מגמה בונה ולא הורסת. ודבר שלישי, וזה המדד העיקרי לביקורת, כמה אתה מוכן לשתף פעולה ולתקן את מה שאתה מבקר. אתה, לקחת אתה אחריות על מה שאתה מבקר. להגיד, אני מוכן לתקן, אני מוכן לעזור. זאת ביקורת שאני ממש מזמין אותה בכל תחום ועניין. אני חושב שההשלכה של שיפוטיות שהופכת להיות השקפת עולם היא קשה ביותר. קודם כל, על המבקר עצמו. מי שיתרגל כל דבר לראות את הרע שבו, כל דבר לשפוט, כל דבר לבקר. אז מה יקרה כשהוא יבנה את הבית שלו? יהיה לו באמת יכולת בעומק להכין אישה עם השקפה אחרת, עם התנהלות אחרת, עם רצונות אחרים, עם רגישויות אחרות? הרי כל מה שזז הוא מבקר. איך הוא יגדל את הילדים שלו? מתוק מספיק יכולת להכיל את החולשות שלהם? או שגם שם הוא יבקר בלי סוף? הוא קיבל רק 95 במבחן. איך יכול להיות? ואני מכיר כאן תלמידים בבית המדרש שסובלים מזה עד היום, מתפיסה כזאת. ביקורת היא חונקת, היא אוטמת כל רגישות, כל יצירה, כל חידוש. כשנוצרת באווירה נורמה שלא יכולים לעשות אחרת, לא לרקוד חס ושלום יותר מדי, לא לשיר חס ושלום יותר מדי, לא להביע רגש, רגש זה משהו נחות, שחס ושלום לא תהיה תפילה עמוקה מדי. יש פה איזה חידוש בתורה שבעל פה של יש בעל תוסיף על התפילה. ועוד ועוד. וכמובן מיד עם התפילה ארוכה, אז הגבאים הם, מה זאת אומרת, איך הם אפשרו את המער הזה? ומי שמעז לחשוב אחרת ולנהוג אחרת, מה זה? יורדים עליו. הדבר הזה חונק, גורם לייאוש, אי אפשר לשנות שום דבר, אי אפשר להיות אחרת. אבל אני רוצה לשאול כרגע לא רק על המבקרים, אני רוצה לשאול על המבוקרים. מה קורה אם תלמידים מסוימים לא עומדים ברמה הזאת? מה קורה עם הביטחון שלהם? מה קורה עם התסכול שלהם? מה קורה עם התחושה שהדרישות פה הם בשמיים והם הם ממש לא מצליחים? מה קורה כשלפעמים הם ממש מגיעים לבושה? מישהו שם לב? מישהו נתן את דעתו בעניין הזה? מה, כולנו מושלמים בכל תחום? האם יש מספיק יכולת הכלה של מי שיותר חלש ממך? האם אתה מבין שהקדוש הוא זימן לך הזדמנות לקחת את כל היכולות שלך ולתת לשני? בשביל זה הוא נתן לך יכולות. הרבה יותר קל להיות שיפוטי, הרבה יותר קל להיות ביקורתי, הרבה יותר קשה להכיל, הרבה יותר קשה לסבול את החולשות של השני. את שלך בדרך כלל אתה סובל, אבל של השני הרבה יותר קשה. ואני שוב, אני ממש נזהר מחס ושלום הכללה גורפת. אני מרגיש, שוב, אני הקטן מרגיש שהאווירה כאן שיפוטית מדי, ביקורתית מדי. ובמובן הזה מי שלא עומד בסטנדרט הוא סובל. לפעמים הוא לא מביע את הסבל הזה, כי זה בושה. פה אתה חייב להיות 100 בהכל. ואם אתה לא, אז באמת אתה מסכן. האם טובה פירושו של דבר שאתה מתמקד בטוב שיש בשני, ואתה מעצים אותו, אתה מגדיל אותו, אתה מפרגן לו. שם המשימה של מי שיש לו יותר כוחות. כהקדמה לנקודה הבאה אני רוצה בהזדמנות הזאת להגיד יישר כוח עצום לכל בעלי התפקידים בישיבה. לקב"טים, לעורכי דף קשר ואלון שבות, לגבאים, לאחרי שבת, לכיתת הכוננות, לאחרי השמירות, לאחרי התורנויות, לאחרי הקשר עם החיילים הבוגרים בצבא, לאחרי המקומות בישיבה, לאחרי החדרים, לאלה שמפיצים, מקלידים לדף הקשר לדואר, לחדר קפה, לחובשים בישיבה, לאחרים על הטישים, על הגמחים השונים, לאחרים על מקומות בית המדרש גם בימים נוראים, ולכל האחרים שאולי משום מה לא הזכרתי ואני מבקש מחילה. זה כל כך לא מובן מאליו. כמה זמן כל אחד משקיע בזמן הפרטי שלו בשביל טובת כולנו. בהתנדבות. כמה כל אחד מאיתנו, ואני בראש, חייב לכל אחד מהם תודה גדולה. תודה אני על השיתוף, על הניהול השוטף שלך ישיבה. כמה קל לבוא אליהם בביקורת. יישר כוח לכל התלמידים ששותפים להתנדבויות הקבועות והמזדמנות תוך הישיבה, מחוץ לכותלי הישיבה. אני חושב שאחד הדברים האדירים שהישיבה הזאת עשתה זו תוכנית דרכנו. איזה דבר ענק יש פה. בהזדמנות הזאת, וזה לא מתוך השוואה עם שום שיעור אחר, אני רוצה להגיד בכל רם יישר כוח עצום בשיעור ה'. אני חושב שחזרתם לישיבה מאז שחזרו מהצבא, מעבר לנעימות שביניהם ולמימוש החברתי הנפלא שביניהם, משפיעים ברכה וטובה על כולנו. וגם זה לא מובן מאליו. נושא הבא שאני רוצה לדבר עליו זה כמה היבטים ביחס בין הפרט לכלל בתוך הישיבה. אני חושב שיש שיפור משמעותי בקשר בין השיעורים, יש יותר מעורבות ויותר יוזמות. אני חושב שיש שיפור מסוים בקבלה של האחרים, בהשקעה בשבושים, הזכרנו קודם את העזרה לכל החבר'ה של דרכנו. לפעמים בהזדמנויות כאלה ואחרות בעזרה לגבאים, בעמידה לצד חברים במצוקה, אם זה באבלות, אם זה במקרים אחרים. אני רוצה להביא כרגע מספר דוגמאות שלפי עניות דעתי, החשבון שכל אחד עושה הוא חשבון אישי בראש ובראשונה. והוא לא עושה את החשבון הכללי, לפחות לפי עניות דעתי מספיק. איך נראה סדר צהריים כאן בישיבת הר עציון? אני חושב שסדר בוקר וסדר ערב נראים מצוין. ועל זה מגיע יישר כוח לכל אחד שפה, לכל אחד שלא פה. אני חושב שסדר צהריים צריך לראות אחרת. הן בנוכחות בבית המדרש, הן בהשקעה בלימוד עיון בגמרא. ממש לפני יומיים דיברנו על זה עם שיעור ב'. האם כל אחד שמחליט שהוא לומד את התוכנית שלו, בזמן שלו, במקום שלו, האם הוא לוקח בחשבון את ההשלכה הכוללת? או שזה רק עניין פרטי? זה עניין שלו. זה לא עסק של אף אחד אחר. האם יש תחושה, בוודאי משיעור ב' ומעלה, שכל התנהגות שלך בכל דבר בעניין, היא מהווה דגם ויש לה אחריות איך מסתכלים עליך, לא בגלל שמסתכלים עליך, אלא מפני שיש לך אחריות איך נראה הכל. התפילה שלך, התמדה שלך בלימוד, הרגישות שלך, העזרה שלך לזולה. האם שבחור משיעור ה' מסרב ללמוד סדר ערב עם בחור צעיר, ויש לו נימוקים מפה עד להודעה חדשה? זאת אומרת, הוא לומד עיון, הוא לומד הלכה, הוא לומד במכללה, ויש דייטים בערב. כן? עד חנוכה, עד שחוזרים שיעור א'. כשהוא היה בשיעור א', היו תלמידים בשיעור א' שמצאו את הזמן, את הכוחות להשקיע בו, אבל הוא לא. יש לו שיקולים כבדים לשם שמיים. אני מזכיר לא פעם, ואני ממורי ורבי רב מיטל, לא רק שקיבלתי היתר, הוא לימד אותנו שדברים שהם אמת אפשר לחזור עליהם. הקוסקר שאומר שגם על השם שמיים צריך להיות לשם שמיים. ברור שזה לשם שמיים, הוא רוצה ללמוד יותר, הוא רוצה להספיק יותר, אבל מה שמעניין אותו כרגע זה רק הוא. ולא מעניין אותו מה הוא יכול לתרום עכשיו, עד חנוכה, לא עד סוף השנה הזה שלו. עד חנוכה מה הוא יכול לתרום לבחור צעיר. ומה? הרי כשהוא קיבל, מה? איך קוראים לדבר הזה? מה זה? כפיות טובה? זה אנוכיות? מה זה? כשתלמיד מחליט שהוא רוצה ללמוד הפסיכומטרי, והוא לא שואל אף אחד מהצוות החינוכי, ונעלם שבועות מהישיבה, נעלם, לא נמצא כאן, לא בבית מדרש, לא בספרייה, לא בחדר, לא נמצא. מה זה הגון? זה ישר? קודם כל לגבי, הוא עכשיו נמצא, הוא חייל. אז בשביל זה הוא בא לעזר, לא להיות פה. אני לא מדבר על זה שהוא לא מתייעץ עם מישהו. לתאם תוכנית, יש תלמידים. ממש, בשבוע דיברתי אחד על התלמידים שבא ואמרתי, שמה אני רוצה לצאת כך, רוצה לצאת כך. 100%. ונתתי לו אפשרות, פה בזמן הזה תלמד את זה. 100%, אני לא שולל את הלימוד. אבל ככה נעלמים. מה התלמיד הצעיר בשיעור א' של ידו שהוא רואה? בן אדם נעלם. מה הוא אמור לחשוב? יש לזה השלכה איך אני יכול לעשות, לא יכול לעשות. כשתלמיד בוגר צבא, נניח שהוא מגיע בזמן לשמירה, באחד בלילה, או בשלוש בלילה, נניח. הוא החליט שהוא פה למטה, פה. לוקח את המחשב שלו ומתחיל לראות סרט מ-1 עד 3. מה הוא חושב? איך הוא מעיז? מה, הוא לא מבין שמי שצעיר רואה את הדבר הזה, אז מה זאת אומרת? מה, אין דבר כזה שנקרא פתור לא לעשות? זה שטויות. ויש נימוקים כבדים למה זה שטויות. יש נימוקים. א', היישוב ברוך השם מוגן, יש שמירה בסביבה, ויש מצלמות בחסדי השם. ודבר שני, באמת, גם אם באמת, באמת את השמירה פה לא צריך בישיבה, זה רק שיגעון של הרב מדן ושל יגע. זה שיגעון של שנינו. אנחנו סתם. וגם אם חס ושלום יגיע מחבל, מה, יש איזה סיכוי שנתפוס אותו? והיא בחוץ קר ויורד גשם, יש ערפל, באמת, אתה משוגע לצל? אז בוא נראה לי אחת סרט. לא שהוא מציע לו, הוא קובע, רואים סרט, מאחת עד שלוש. הוא לקח בחשבון את האימהות בחוץ לארץ, שיודעות שפה ברצינות שומרים. אם האחריות על השמירה מוטלת עליו, הוא מוכן לקחת את האחריות חס ושלום. אני הייתי בפיגוע בעוד ניהל עם תלמידים מישיבת הר עציון, בליל שבת, כשירו עלינו, ונרצחו ארבעה תלמידים. מה, מישהו יש לו תעודת ביטוח פה? מה, אנחנו סתם, מוגן סתם, אנחנו אז, מילא אני יודע כמה חושבים לי, אבל הרב מדן, מישהו חושב בו שלימוד תורה לא חשוב לו? שהוא מוכן בשביל זה שישמרו, וישמרו ככה? איך שאני גומר עכשיו את השיחה, יש לנו פגישה עם המחד עכשיו, בעניין השמירה. מה, זה לא מעניין? מה, זה סתם פה אנשים סתם משונים? מה, משועממים רוצים קצת לגבל פה את הלימוד? שישמרו גם? איך הוא מעיז? איך הוא מעיז לעשות את זה? לא לעשות פטרול כל הזמן. מה, רק כי לא רואים אותו? רק כי אף אחד לא אמור לדעת מזה? רק כי זאת הנורמה? איך הוא לא מתבייש? איך הוא עומד לפני השם עכשיו ביום הכיפורים? מה הוא יגיד לו? אני בסדר, ניצלתי את הזמן שלי. אז למה הוא ניצל את הזמן? לסרט? גבל. גם מזה הוא לא מתבייש. והוא לא מתבייש מה הוא עושה לבחור הצעיר שהוא מבין? טוב, פה המבוגרים, מ-1 עד 3, 3 עד 5, תלוי מתי. אפשר לראות סרט שעתיים פה. א', אפשר לא לשמוע. חמים, נעים, אפשר להביא קפה, הכל. דבר שני, אפשר לראות סרטים. לא סוגיה בעיון, לא סוגיה בבקיאות, לא תנ"ך, לא הלכה. אפשר לראות סרט שעתיים, זה 100%. לא מדבר על סרטים שיש גם בפנימיות, כל אחד בזמנו החופשי. איך מעיזים? אני אומר לכם, אני תמים בקנה מידה, אני לא, יש משהו כנראה שאני לא מבין. יש משהו שלא מובן לי. איך אדם מעיז כשהוא רואה סרטים בלילה לא ללכת לצבא לשלוש שנים? איך הוא לא מתבייש? איך הוא מעיז לקחת אחריות שכולם סומכים עליו? אם הרב ליכטנשטיין, מורי ורבי, היה יודע את הדבר הזה, הוא היה יוצא מגדרו, הוא היה אומר, הוא לא ידע מה להגיד לו. הוא היה מאמין שאני סתם מספר לו סיפורים. כשתלמיד נמצא בשיעור בעיון והמחשב שלו פתוח ועל המחשב יש ויינט ויש ערוץ 7 ויש משחקים ויש אימייל, כן, זה דבר ראוי, זה דבר נכון בשבילו, זה דבר נכון למי שיושב לידו, שקצת כבר גם הוא רוצה כבר לראות חדשות באמצע שירויון, למה לא? להתעדכן קצת, להרוויח זמן. כלפי מי שנותן את השיעור, זה דבר רגיש, זה דבר מתחשב. הייתם פעם בשיעור שמישהו יש לו מחשב ורואה עכשיו, עושה משחק עכשיו באמצע שיעור בעיון, ואחר כך הוא אומר, קשה, אני באמת מתקשה בסוגיה. אין אחריות, זה רק עניין פרטי, אם לי מתחשב כרגע. אז מהאחות, אני אראה עכשיו את המשחק, אני אראה את החדשות, אני אראה את המייל, מה יש? ופלאפונים, ו-SMS'ים כל השיעור, מתחת השולחן, מעל השולחן. ואמר לי רעם אחד, יש תלמיד יושב כל שיעור בעיון עם אוזניות. הוא נמצא בתוך השיעור עם אוזניות. מה, הוא לא מתבייש? סתם בבן אדם לחבר, הוא לא רם שהוא צריך לכבודו. הוא לא מתבייש. אדם מדבר איתך עם אוזניות, אתה... רק רגע, מה? הוא לא בן אדם? זה רק מטריד אותי? זה רק מטריד את הרם שלו?
איפה אנחנו נמצאים? אין אחריות, אין מחויבות, אין כללים.
כשתלמידים הולכים באופן קבוע כנורם על התפילות של היישוב, בקיץ זה כידוע מתשע ומעלה גם. מה הדוגמה האישית הזאת אומרת לבחור הצעיר שאומרים לו, אתה בשבע תראה את המדרש? שלפעמים בחוגים נמצאים תלמידים ויש קבוצה קטנה ואחד לא מגיע, אחרי זה שניים לא מגיע, אחרי זה כבר לא מגיעים בכלל ולא מדברים עם מי שמעביר את החוג. זהו, החוג התנדף. זהו. לא אחד, לא שניים, לא שלושה. לצערי נמצאים כאן מעט מתלמידי הכולל, ואני מתכוון, אנחנו מתכוונים לדבר איתם בנפרד. אבל אני רוצה גם כאן ברמה הכללית הזאת להגיד איזה נקודה. קודם כל אני חושב שמגיע יישר כוח גדול מאוד לגדליה ולשמואל על עבודה הנפלאה שהם עשו בתוך הכולל. אבל אני רוצה להעיר על נקודה. וכשאני אומר הכולל אני מתכוון לשלושת הכוללים שיש בישיבה, לכולל הגבוה, לכולל של רב שלמה ולכולל של הרב רימון. שנדרשת איזושהי עזרה לישיבה, לדוגמה בשבת האחרונה שלמדו אחרי הקידוש, את הקידוש עשו בבתי האברכים. אז מוטי צריך להתרוצץ מאברך לאברך ולקבל מרובם תשובות שליליות, אין להם שעה להקדיש, מתוך 150 קולניקים, 9 היו, זהו. אז יש הסברים, אני יכול גם לתת הסברים, אבל זה לא פעם ראשונה. שהייתה שבת כלל ישיבתית, גם צריך להתרוצץ לבקש להתחנן. כשישבו שם צריך להתחנן, מה צריך להחתים כל אחד מחברי הכולל שמקבל פה דירה ומילגה, תדע לך, זה מחייב א', ב', ג', ד', את ו'. מה, אנחנו בפנקסנות, אנחנו במסחר, אין אחריות, אתה נמצא פה בר בשטח? מה, זה עניין כלכלי? אני מחויב, לא מחויב? בישיבתנו כידוע, בגלל גודלה, בגלל הרצון שיהיה פה ניקיון וסדר בכל האזורים הציבוריים, הניקיון לא מוטל על התלמידים. ויש עובדים שמנקים. אז מה, אפשר ללכלך כמה שרוצים כי יש מי שמנקה אחריי? יכול להיות שמישהו מהתלמידים יש לו באופן מודע, לא מודע, איזה הווה אמינה כזאת? מנקים, יש אנשים שגם עם מסורת, תן להם לעשות את העבודה טוב. כשמבקשים יפה לסדר את החדרים, כי עכשיו צריכים להיות שבת בוגרים או שבת הורים, ובא מנחם ואומר, תדע לך, יש לי ספק אם מישהו בכוונה עשה את החדר מבולגן. מה, אין כמה דקות שאפשר בשביל בוגרים של הישיבה. היום אתם תלמידים, חלקכם עוד כמה שנים תהיו בוגרים. תרצו לבוא לישיבה לחדר לא מבולגן באופן אטומי. אי אפשר להקדיש כמה דקות. מבקשים יפה. מה, הכל צריך לעשות בידי אחרים? יש פה איזו השקפת עולם. לא על חשבון הזמן הפרטי שלי, הוא יקר מדי. זה רק בעיה של ההנהלה, של התחזוקה. בנושא הביקורות של משרד הדתות, אני רוצה להבהיר נקודה, יצא לי שנה א', עם שיעור א', קצת לדבר על זה השבוע. קודם כל, בעוונותינו, חילול השם שהביא לביקורות האלה הוא דבר נורא והיום. שיש ישיבות שבהן רשומים תלמידים ולא נמצאים בתלמידים. ובצדק, הממסד הבין שהוא נותן כספים לאנשים מדומים שלא נמצאים בישיבות. וזה נורא, זה חילול השם נורא. טוב, כרגע לא שואלים אותנו, יש ביקורות. האם כל מי שנעלם כאן מהישיבה, מעבר לשאלה אם זה ראוי, לא ראוי, לוקח בחשבון שיכול להיות שההיעדרות שלו, המשמעות שלו תהיה מאות אלפי שקלים לשבת ישראל לשלם? הרי זה אלמא דשיקרא באמת, אבל
לוקחים את זה בחשבון? או שלא, זה עניין פרטי שלי. זה שיקול שלי, אני שקעתי שאני צריך עכשיו להגיע לקניון במעלה. או לקניון ברענן. כי מרענן יותר קשה לחזור פה בזמן, כשיש ביקורת. זה רק עניין פרטי? יש ישיבות, אתם יודעים שיש רשימות. סדרו רשימות. יש רשימה בחוץ, והרשימה מאפשרת לצאת רק עד מכסה מסוימת. אנחנו מכירים את השיטה הזאת ולא פעלנו לפיה. מתוך אמון מוחלט בתלמידים. אז צריך לתת אמון, לא צריך לתת אמון. אני רוצה להעיר פה הערה שקשורה ליחס לרבנים כאן. ולכאורה, יש לי ממש נגיעה בדבר, אני יכול להעיר פה, אני ימיד כנקודם, יש פה שיבית, עכשיו יש אור זרוע לצדיק. שאני אומר את זה לא מתוך נגיעה. הרי אין כאן, ואמרתי לכם, אני רק פעם בשנה אוכל במיקרופון הזה בדרך כלל, אלא פרט למקרים חריגים. אין שום אמירה מחייבת. הכל לשיקול דעתו של כל אחד ואחד. אגב, יש לי ספק גדול אם היו מחליטים שתהיה פה רשימה, כמה היו מסתכלים עליה, כמה היו מתייחסים אליה. גמרא אומרת, פעמים אתה מתעלם. כן, לא תוכל להתעלם, פעמים אתה מתעלם. פעמים אתה עוקב. כמה פעמים מתברר לך שהלכו לראש ישיבה אחד, והוא אמר X, ואחרי זה הלכו לראש ישיבה אחר, והוא אמר Y. וכמה טוב שכולם כבר בקיאים פה במפה ובשבילים. ורם אחד אמר, כן, והלכנו לרם השני, והוא אמר לו, כמה טוב שיש פה כל כך הרבה רמים ושונים ומגוונים, שתכלס מה שאני רוצה אני יכול להשיג, אני צריך רק ללמוד איך לעשות את זה. אין מצב שכשעומדים פה אנשים באמת גדולים, שיש קצת קצת לנסות לראות אולי אני צריך ללמוד מהם, לא רק מיד לבקר, לא רק מיד לשפוט, לא רק... זה לא סתם עוד דעה. יש פה דעה שאולי... מן הראוי שאני אתייחס אליה, אני אעשה להתבונן, אולי יש בה איזה היגיון מסוים. היחס לבעלי התפקידים השונים בישיבה. אמרתי קודם, יישר כוח עצום לכל מי שלקח על עצמו תפקיד, ואני מתכוון לזה, ואנשים יודעים. ואחריות זו מחייבת כל אחד מן האחראי לעשות עבודה בצורה השלמה ביותר, ואנחנו, ברוך השם, רואים את זה. כמו שכבר אומרת לו, שררה, אני אתן לכם אל העבדו. קודם כל, אני חושב שזה מחייב כל אחד מבני בית המדרש להודות להם, להעריך את פועלם. בית זה מחייב להיות זהיר בביקורת. כי אתה לא היית מוכן להיות אחראי שהוא אחראי. אתה מוכן לבוא אליו בביקורת, אתה ברוך השם רואה את כל התמונה. אתה יכול להגיד לו מה היה יותר טוב, מה היה פחות טוב. אתה מבין. גם אם יש לך להעיר, ולפעמים יש לך להעיר לעניין, זה צריך לעשות א' מתוך הכרת הטוב, שניים מתוך אל תדון את חברך שתגיע למקומו, ושלוש, כמה אתה מוכן לעזור כדי לתקן את מה שאתה רוצה לתקן. אני רוצה לחדד, את כל הדוגמאות האלה הבאתי לא כדי להגיד שאדם צריך לעשות בגלל שמסתכלים על הפרט שלו. אדם צריך לעשות, כלשון הרמה, את האמת מפני שהיא אמת בסוף הטובה לבוא בגללה. לא בגלל שום דבר אחר. אבל אדם צריך לדעת שיש אחריות גם בבית מדרש ענק כזה. זה לא עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד וכל אחד נפרד. כל אחד משפיע איך נראה בית המדרש, איך נראה סדר צהריים, ואיך נראה לימוד ועיון, ואיך נראה הניקיון בחדר קפה, ואיך נראה האכילה במטבח, ואם רצים על הספרים, ואם באמת יש ריצה מטורפת שדורכים וכואבים ובוצעים, כל אחד יש לו אחריות. זה לא עניין פרטי שכל אחד אומר, אני את נפשי הצעתי, אני עושה את החשבון שלי, לא את החשבון הכולל. זה שיעשו ראשי ישיבה, צוות החינוכי. כאמור, אין פה שלום הכללה. אני דיברתי כאן על היוצאים מן הכלל, שהם לא הכלל. אני חושב שהיבט נוסף של הסוגיה הזאת עצמה היא היחס לכלל עם ישראל. בסוגיית ההתנדבות, כידוע, יש לי נגיעה בדבר, אבל אני אשתדל לומר דברים גם בלא נגיעה. אחת הסיבות המרכזיות שיצאנו במהלך הזה בעידוד ותמיכה של ראשי שיבה ורמי, זאת ההנחה שמי שלא מתנדב כאן כשהוא בישיבה, אז מה, כשהוא מתחתן ויתחיל לעבוד, אז באמת, אז הוא ירצה להתנדב, זה דבר שלא סביר שיקרה. אני באופן אישי מאוד מצר שלרוב, אני אומר לרוב, יש יוצאים מן הכלל, לרוב מחזרה מהצבא ומעלה, לא מתנדבים. תכוון ד', ה', ו' ומעלה. זה כבר, זה טוב לצעירים. אני כבר יצאתי ידי חובה, עשיתי כבר בי. אז יש הסברים למקביר. יש תפקידים, אחרויות, יש דייטים, יש לימוד בעיון ולימוד בלקיות ולימוד בהלכה ויש מכללה ויש הרבה משימות, אי אפשר הכל. אין לנו את הלוקסוס להתנדל. חברים, אין את הלוקסוס שלא להתנדל. כשהשלושה דברים העולם עומד זה על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, על זה העולם עומד. מי שמוכן לוותר על התורה שלו, מוכן לוותר על גמילות חסדים שלו, מוכן לוותר על התפילה שלו, זה בשבילכם חברים. זה בשבילכם שתהיו בגברה נותנים ולא נוטלים כלשון הרב וסלר. תאמינו לי, זה לא בשבילי. אבל תתבוננו בעצמכם. מה המחיר של זה? מה אתם מפסידים בזה? אתם וגם האחרים שאתם יכולים לתרום להם, כמה הם מפסידים? כפי שאמרתי קודם בדבריי, אני חושב שההתמקדות פה ביחיד הרבה פעמים היא על חשבון העיסוק בכלל. כמה תלמיד ממוצע, כמה השיח פה בבית המדרש, בחדר האוכל, בחדרים, הוא על תודעה של שליחות לעם ישראל. הוא תודעה שאנחנו נמצאים פה בעולם לתקן עולם במלכות שדי. בתפילת המלכויות אנחנו מנסים לתקן עולם במלכות שדי. כל פרט זה הייעוד שלו בעולם. בשביל זה הקדוש הוא מחזיק פה כל יום עוד 24 שעות, לתקן עולם במלכות שדי. כן, זאת התודעה, זאת המחשבה. כשהוא חושב על מקצוע, זה מה שמעסיק אותו. לא חשבון הבן, לא הכבוד, לא הערכה החברתית, לא מה שקרוי במקומותינו, המיצוי העצמי העליון. זה מה שמנחה אותו. כשהוא הולך לבחור מקום מגורים, מה מעסיק אותו? מה השיקולים? יש גם שיקול כללי, או שזה רק מה שנוח לי, מה שטוב לי, מה שכיף לי? אני חושב שבעניין הזה צריך לעשות יותר. יוד והשעון ממש כבר לטובתי, אני אשתדל את הדברים האחרונים לומר ממש על דרך הקיצור, ובקש את צליחתכם לעוד כמה דקות. אני חושב שנושא עבודת השם כאן זוכה השקעה הרבה יותר גדולה. זו אני יודעתי. כמה תלמיד נכנס לישיבה לא רע, ואני מאוד שמח על זה שהוא אומר, אני רוצה לצאת פה עם מושגי יסוד במועד ובנזיקין ובנשים ובזרעים ובקודשי ובתארות. נפלא. ואני מחזק אותו שיעשה תוכנית עבודה כפי שאתם יודעים בכל אחד מן המקצועות של התורה. אבל כמה הוא נכנס לפה עם ציפייה שהוא רוצה להשתנות, שהוא רוצה להיות יותר אוהב השם, יותר קרוב השם, יותר להשקיע בקשר עם הקדוש ברוך הוא, כי זה עיקר החיים. כמה זה מעסיק אותו ביום יום, בתוכניות שלו, בלוז שלו היומי. כמה נושא קרבת אלוקים הוא נושא שאדם עוסק בו, בוחן אותו, מנסה להתקדם בו. אני שם לב, חודש ככה יצא לי בחזי השם לדבר עם לא מעט תלמידים משיעור א', כשאני שואל, אתה לומד הלכה? לא. מה, אתה לא צריך ללמוד הלכה? בסדר, אני אלמד. כמה לומדים הלכה? כל אדם. הלכה זה לא רק לדעת מה צריך לעשות. כשאתה לומד הלכה, אתה יכול לחיות כל הזמן לפני השם. כשאתה מניח תפילין, כשאתה שם ציצית, כשאתה נוטל ידיים, כשאתה מתפלל, וכשאתה יוצא מן השירותים, וכשאתה מברך, ואתה רוצה לקיים את המצווה באופן שלם, באופן מדויק. משקיעים בזה או לא משקיעים בזה? זה נושא לקיים מצווה בשלמותה בהידור. זאת מגמה, זה שיח פה בבית המדרש. תפילה זה נושא, אדם רוצה להשקיע בתפילה. אדם רוצה להרגיש אחרי התפילה, אני במקום אחר מה שלפני התפילה. אני רוצה לעשות משהו בתפילה. איזה עובדה שבא לזה תפילה, היינו בלשון הרמב"ם שם. האם מי שנבחן בשבת בשנה שעברה, האם השבת שלו השתנתה? האם היום שבת שלו זה משהו אחר לגמרי? או שהיום הוא הרבה יותר יודע מה זה שבת. הוא לא חווה את זה, הוא לא חווה את זה. תשאלו את עצמכם. זה לימוד הלכה. כשאתה לומד על מנת לחיות חיי תורה, לחיות לפני השם כל רגע. זאת משימה יומיומית. שהיא מתבטאת בכל פינות החיים, בכל פרטי הגוף והנפש והיום והלילה והכל. כמה הערות לגבי נושא לימוד תורה. אני חושב ש... ואמרתי את זה בתחילת דבריי, יש פה עוצמה, יש פה עומק, יש פה היקף. מדהימים, מדהימים. לראות הבוגרים בימים אלה מגיעים בעשרת ימי תשובה לישיבה, לראות הבוגרים שקשורים לבית המדרש הווירטואלי, מתברר שאחוז ניכר מן התלמידים שנבחנים בבחינות הרבנות, באופן יחסי הם דווקא מישיבת ציון, וזה מה יישר כוח לציבור שפה. וכל הרצון לתוכניות במחשבה ובהלכה ובתנ"ך והבקשה לעוד חוג ועוד שיעור זה דבר עצום ונפלא. אני אמרתי ואני כל שנה אומר לחברים שחוזרים לצבא בסוף שיעור ד' בתחילת שיעור ד' חנוכה, אני חושב ואני אומר את זה כרגע באופן כללי, אני מיצר אז שכל כך הרבה תלמידים עוזבים בסוף שיעור ה'. אני שמח על כל תלמיד שפה נמצא בשיעור ו'. חיי תורה, אתה צריך להיות מחובר באינפוזיה לתורה. צריך להיות חלק ממך, ממש. זה מספיק. 5 שנים, פחות, 4 שנים, מי שהיה בפיקוד, פחות 8 שנים. זה מספיק לכל החיים. חברים, זה לא מתחיל בכלל. אבל מה השיקולים? עוד פעם, חזרנו לסוגיה של המקצוע. אבל איזה חיי תורה אתה רוצה עד 120? עם אשתך, עם הילדים שלך, בקהילה שלך? הרי ברוך השם, בית המדרש שלנו הוא אבן שואב לתלמידים מהמון ישיבות. היום דיברתי עם תלמיד שרוצה להגיע ממקום אחר. ואנחנו שמחים שזה מקומו של בית המדרש בציונות הכללית, בציונות דתית בכלל. ואני חושב שזו תעודת כבוד לכל מי שיושב בבית המדרש ולמי שמלמד בו. אבל כמה התלמידים שלנו נמצאים בשנים הללו? מעט, ובשנים האחרונות עוד פחות ועוד פחות. מישהו נותן את דעתו בדבר הזה? ברמה האישית, ברמה הכללית? דיברתי על זה בעבר, אין לי זמן כרגע להאריך בזה, אני חושב שלימוד תורה צריך להיות עם הרבה יותר כתיבה ויצירה בתורה. אני חושב שצריך לסכם בבהירות הרבה יותר את מה שאתם לומדים. אני חושב שצריך לחזור יותר על מה שלומדים. לקראת סיום, מילים בודדות על יום הכיפורים. דיברתי בתחילת השיחה על דברי הרמב"ן שזה יום של רחמים בדין. דיברתי מבחינתי ברמה האישית על כמה הרחמים בדין הם בדין ממש בגלל מלחמת יום הכיפורים. אבל באמת כלשון הזהב של הרמב"ן זה יום של רחמים. זה יום של סיכוי עצום בתנאי שמתכוונים ברצינות, שיש כיסוי לכוונות, שזה לא מן השפה ולחוץ, שכל אחד עשה תוכנית עבודה מתוקדקת עם דף ועם עת, מה הוא רוצה לשנות, איך הוא רוצה לשנות, כמה הוא רוצה לשנות, מתי, במה. אם אין תוכנית עבודה, סביר להניח שאין כיסוי מלא, שזה משהו כללי, כוונה טובה. אז אומר כוונה טובה כבר מצרפה למעשה. אבל צריך תוכנית עבודה שאתה באמת מתכוון לשנות. כמה דברים. כולנו מכירים את הגמרות שמדברות על זה שמהו רחום הפתח רחום. מהו חנון הפתח חנון. אני רוצה לדבר על הצד השני של המטבע. מה אתה רחום, אף הוא רחום. זה לא כתוב שם. מראה בראש השנה אומרת, המראה וכל המעביר על מידותיו מעבירים על כל פשע, שנאמר, נושא אבון עובר על פשע. למי נושא אבון? למי שעובר על פשע, לשירים נחלתו. רגילים לחשוב בדרך כלל שעיקר המאמץ ביום הכיפורים שהקדוש ברוך הוא יסלח. אולי עיקר המאמץ צריך להיות שאנחנו נהיה מסוגלים לסלוח. עיקר המאמץ חושבים בי"ג מידות הרחמים שהקדוש ברוך הוא יהיה רחום וחנון. האם אנחנו רשאים לבקש שהוא יהיה רחום וחנון אם אנחנו לא חנונים ורחומים? אנחנו יכולים לבקש ממנו לסלוח אם אנחנו לא מוכנים לסלוח. מה אתה רחום אף הוא רחום. ויש פה הרבה מאמרי חז"ל והזמן לא מאפשר לי. בהמשך ישיר למה שאמרנו, התפילה ביום הכיפורים לא יכולה להיות רק תפילה פרטית על עצמך, על הפרנסה שלך, על המזל שלך, על עשיית הדשמיה הפרטית שלך, אלא על עם ישראל כולו. ועל האחריות האישית של כל אחד ממי שיושב כאן בבית המדרש, ממי שלא יושב בבית המדרש, שעם ישראל יזכה בדין השנה הזאת. כמה מטריד אותנו אם השנה הזאת נזכה ללשון זהורית מלבינה או לא? כמה זה מעסיק אותנו? שריבונו של עולם ירחם עלינו. תראו כמה איומים בחוץ. מה זה מובן מאליו? זה סתם, זה נתון. יש לו את זה כבר בכיס? כמה זה תלוי בנו שאותה מחנאות, אותה קנאה שראינו, שהזכרנו קודם, שאנחנו נתרום לזה שתהיה פחות. שיהיה יותר חסד ויותר רחמים ויותר סובלנות ויותר יכולת להכיל את השונה ברמה הפרטית וברמה הכללית. מגמת השיחה לא הייתה להרפות חס ושלום, אלא להצביע לכיוונים בהם ניתן להוסיף טוב ולהמשיך ולשאוף לשלמות. לחדד כי באמת בעומק, בעומק הישיבה, זה אנחנו. אנחנו זה אנחנו, כל מי שפה וכל מי שלא פה. זה אנחנו, זה הישיבה. זה לא הצוות החינוכי, הישיבה זה התלמידים. ואני יכול להעיד שרבים מאיתנו הרמים, אנחנו פה תלמידים מן המניין, כבר עשרות שנים, ושמחים וגאים להיות תלמידים כאן. אבל הישיבה היא שלנו. והמשימה ביחד להעצים את התור. אנחנו מופקדים על השתדלות. אנחנו לא מופקדים על הצלחות. אבל אני חושב שאי אפשר להיכנס ליום הרחמים בלי להגיד לקדוש ברוך הוא תשמע. אנחנו את שלנו עשינו. אנחנו מבקשים שתעשה את שלך. אני מזמין בשמחה כל מי שרוצה להעיר על השיחה. אני בטוח עכשיו בארוחת ערב, בסדר ערב, מחר, יהיו דיבורים על השיחה וביקורת על השיחה, ואני מקבל אותה באהבה. אני מזמין בכנות את כל מי שברצינות חושב אחרת, רוצה להציע אחרת, שיבוא. אני אשמח לקבל את פניו בשמחה. שבעזרת השם, השם יגזור לנו שנה טובה, שנת חיים ושלום ותורה וחיי תורה וביטחון והעצמה של כל הטוב שלנו בתוך עם ישראל. מה חתימה טובה. תודה רבה, משה. תודה רבה. שקוע פה לתיאור. תודה רבה.